המידע, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
מסביב לעולם ב-40 דקות, מסע פוליטי בין מדינות ותרבויות, עם יוסי מצרי.
שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף של מסביב לעולם ב-40 דקות, כאן בכל האוניברסיטה. המלחמה אומנם נגמרה, אך ישראל עדיין מלקקת את פצעיה בזירה הדיפלומטית. למרות מאמצים רבים, נראה שתדמיתה של ישראל בעולם עדיין לא משתפר. לשם כך, הצטרפה אלינו אופיר דיין. אופיר היא חוקרת במכון למחקרי ביטחון לאומי, ה-INSS, באוניברסיטת תל אביב, מחברת הספר אינטיפאדה על ההדסון, בעלת טור במקור ראשון וחברת הנהלת פורום דבורה. היא בעלת תואר ראשון ושני מאוניברסיטת קולומביה בניו יורק, בה הובילה את ארגון הסטודנטים תומכי ישראל, וכיום כותבת את הדוקטורט שלה באוניברסיטת חיפה. שלום אופיר.
שלום יוסי.
תודה שבאת.
איזה כיף להיות פה.
באמת, אין מישהי שאני שמח לראיין יותר ממך.
איזה כיף.
אחת האנשים והאנשים שאני הכי אוהב ומעריץ. נתחיל טיפה מהעבר שלך, כי העבר הוא כמו כל דבר טוב בשביל להבין את ההווה ואולי גם את העתיד. את היית סטודנטית תואר ראשון, תואר שני באוניברסיטת קולומביה בניו יורק, למי מאיתנו שלא מכיר, אחת האוניברסיטאות העילית בארצות הברית, בעולם. וכבר אז חווית האנטישמיות, האנטי-ציונות, כל אחד עם איכשהו ממסגר את זה. אבל זה היה לפני 5 שנים ולא לא במלחמה. מה את יכולה לספר לנו על החוויות שאת חווית?
אז כמו שאמרת, למדתי באוניברסיטת קולומביה בין 2017 ל-2022, גם את התואר הראשון וגם את השני. והאמת שראיתי די מה שאנחנו רואים עכשיו, את כל מה שהתפרץ אחרי השבעה באוקטובר, גם אם בעצימות משתנה. וכזה אתה התלבטת עם עצמך, נראה לי, להגיד אם חוויתי אנטישמיות או אנטי-ישראליות, אנטי-ציונות. אז אני חושבת שזה כל הדברים האלה ביחד. והנקודה היא שלאורך השנים האחרונות, כבר כשאני הייתי בקולומביה, זה שהקו בין אנטישמיות לאנטי-ציונות ממש מתשתש. אז היו כמה וכמה מקרים של ריסוסי גרפיטי של צלבי קרס באוניברסיטה כשלמדתי שם, אז זה בבירור אנטישמיות. היו קריאות From the River to the Sea שכולנו למדנו להכיר, אז זה בבירור אנטי-ציונות. אבל היו גם אירועים שבהם היו מגישים תלונות סרק על הטרדה מינית נגד פעילים פרו-ישראלים, שאחרי זה כמובן התבררו כלא כלום. אז מה זה? איפה שמים את הקטגוריה הזאת? או כשאנשים חיכו לי מחוץ לאיזשהו אירוע והקיפו אותי וצרחו ואיימו להרביץ לי. איפה זה עומד? האם זה בגלל שאני יהודיה? בגלל שאני ישראלית? בגלל שהם לא מסכימים עם הדעות שלי? אז ההבחנה נהייתה מאוד 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 קשה, ואני חושבת שזה המוטיב המרכזי של השנים האחרונות, שכמעט אי אפשר להבדיל בין אנטישמיות לאנטיציונות.
אז אחרי השבעה באוקטובר, מעבר להלם והשוק שכולנו הרגשנו, בפן התדמיתי, אוניברסיטאי, אני מניח שאת לא היית מופתעת לראות את כל המהומות שקורות באוניברסיטאות.
האמת שבעיקר הופתעתי שאנשים מופתעים.
זה האמת שזו נקודה טובה. אבל לא הופתעת לחלוטין מהרמה של הדברים, אלא כאילו סף ההפגנות, סף האלימות. זה משהו שאולי בכל זאת דגדג לך, את יודעת, במקום אחר.
תראה, זה מדהים, אבל לא מפתיע. זאת אומרת, כשאתה רואה את זה קורה מול העיניים, גם אם במשך שנים ידעת שזה בדיוק מה שהולך לקרות, והיה לי די ברור שזה בערך מה שאנחנו הולכים לראות, עדיין זה די מהמם באותו רגע, ואתה אומר, וואו, זה מאוד מאוד גדול ועוצמתי, כשאתה רואה אותם משתלטים על בניין, וממש חוסמים את היציאות ממנו. אגב, נושא שכמעט לא דיברו עליו, הם קלעו בתוך הבניין את השרתים, נגיד. אנשים מסכנים שאין להם שום חלק בסכסוך הזה, סתם תקעו אותם יומיים בתוך הבניין הזה, כי הם רצו להשתלט עליו ושאף אחד לא יצא או ייכנס. אז אמנם העוצמות של זה היו מהממות ומדהימות במובן השלילי, אבל הן לא הפתיעו אותי. כל הדברים האלה, אלה דברים שאנחנו, הסטודנטים, הארגון שהייתי חברה בו, סטודנטים תומכי ישראל, התרענו על הדברים האלה. היה לנו ברור שלשם זה הולך. אנחנו התרענו בפני אוניברסיטה שקוראים דברים שבעתיד יובילו גם לדברים כאלה. אז האמת שבאמת לא הופתעתי, לא מהדרך שבה הדברים נעשו, לא מהעוצמה שלהם, ובטח שלא מהמסרים, לאותם מסרים שהיו פעם. רק שאם פעם היית תומך בחמאס בשקט, היום אתה תומך בחמאס ופומבי. אני אתן דוגמה. כשאני למדתי בקולומביה, הם עשו איזשהו אירוע, נכון, כמו שילדים קטנים שולחים מכתבים לחיילים, כזה, תודה שאתה מגן עליי. אז הם עשו אירוע שבו יושבים וכותבים מכתבים לאסירים פוליטיים במרכאות, בבתי הכלא הישראלים, שזה מחבלים עם דם על הידיים. ממש ישבו כמו ילדים קטנים וכתבו להם מכתבים ושלחו את זה וכולי. אז, ואז כשחשפנו את זה שהם שולחים את זה לחמאסניקים, אז אמרו, לא, אנחנו לא ידענו שהם חמאס. קודם כל ברור שהם ידעו, כי אתם יכולים לעשות גוגל על הבן אדם שאתם שולחים לו, והשם שלו מופיע ברשת. אבל עכשיו, כשכבר אומרים להם, תראו, אתם תומכים בחמאס, אז הם כבר לא מסתירים את זה. זה השינוי הגדול, שהם כבר היו אומרים, כן, אנחנו תומכים בחמאס, ומה הבעיה? איך את לא תומכת בחמאס?
טוב, זה שאלה קצת...
לישראלים זה נשמע הזוי. אבל כשאתה שואל את זה בן אדם אמריקאי שמסתכל על חמאס, שמציגים לו את חמאס כאיזה תנועת שחרור עממי כזאת, שעושה את הבלתי נמנע כי לא נשארה להם אף ברירה אחרת, אז הם באמת אומרים לעצמם, רגע, אז איך אני לא תומך בחמאס?
ואם הייתי צריך לבקש ממך לקטלג באופן כללי את האוכלוסייה שהתמודדת איתה באוניברסיטאות, יש איזשהו טייפקאסט מסוים שהייתי יודעת להצביע, אוקיי, אלה האנשים שאני יודעת שהולכים להיות בעיה, שתהיה להם בעיה איתי, בעיה עם ישראל, בעיה עם היהדות, או שזה משהו מאוד מאוד כללי ורחב?
אז זו שאלה ממש מעניינת, שאני מודה שלא שאלו אותי לפני, אבל אני חושבת שזה מעניין, כי בניגוד למה שאולי אנשים יחשבו, ובניגוד לדעתי למה שקורה גם באירופה, בארצות הברית רוב הפעילים האנטי-ישראלים הם לא ממוצא ערבי או מוסלמי בהכרח. כשאני למדתי בקולומביה, הייתה בחורה אחת לבנונית, בחורה אחת ממוצא לדעתי סורי או פלסטיני, ואחד סודני מוסלמי, אבל כל שאר ההובלה של Students for Justice in Palestine, שזו התנועה המרכזית האנטי-ישראלית, היו אמריקאים לבנים, שהרגישו רע עם מה שהמדינה שלהם עושה, וחיפשו למרק את מצפונם על חשבוננו, פחות או יותר. אז לא היה באמת איזשהו טייפקאסט. אני אומרת שבאופן כללי באוניברסיטאות, כמו קולומביה וברקלי ומקומות האלה, זה חבר'ה שהם בצד השמאלי הרדיקלי של המפה הפוליטית, אז זה הסממן המשותף. ואני חושבת שבשנים האחרונות, עוד דבר שהשתנה זה שאם הסיפור הפלסטיני או האנטי-ישראלי, היה אחד מעוד כמה דברים שאתה צריך לתמוך בהם, אם אתה חלק מהשמאל הרדיקלי, היום הוא הדבר. זאת אומרת, הוא הדגל שאותו מניפים כשמדברים על המטרות שבהן השמאל הרדיקלי תומך. אז זה דבר שהשתנה. אז לא, אני לא חושבת שהיה איזשהו סוג של סטודנט שהייתי יכולה להצביע ולהגיד, הוא ישנא את ישראל. אני אפילו אגיד להפך, היו הרבה מאוד סטודנטים מוסלמים שהיו הרבה יותר פתוחים לשמוע על ישראל מאשר סטודנטים לא מוסלמים, פשוט כי הם לא צריכים להוכיח לאף אחד שהם בצד הנכון, הם כולם יודעים שהם מוסלמים, אז הם יכולים לבוא ולהקשיב. ודווקא אלה שהרגישו בנחיתות במרכאות, מבחינת איפה הם עומדים במדרג השמאל, אז הרגישו שהם לא יכולים להתפשר על הנושא הזה.
אז באמת כל הדבר הזה, אני יכול לתאר אותו כמו, הוביל אותך כמו משפך לנקודה... האחרונה השנה, שבה הוצאת ספר נהדר, מעניין ומרתק, אני ממליץ לכולם לקרוא. אינתיפאדה על האצון, שבעצם את מתארת את המצב שבו ישראל נמצאת, ואיך בעצם כדאי לגשת ולנסות לפתור את כל הבלגן שאליו נכנסנו. ורציתי לשאול אותך ככה על ארבע קבוצות שאת מתארת, שהוא מנתחת יותר נכון בתוך הספר, כל אחת מהן היא קבוצה אחרת, היא מאפיינים אחרים, שהמסקנה שלי הייתה אחרי הקריאה של הספר, זה שהמכנה המשותף היחידי שלהם, הם זה שהם אנטישמים.
נכון.
ונתחיל ככה אולי באמת, כמו שציינת מקודם, על הדמות שאנחנו כישראלים מתארים, שאומרים לנו סטודנטים אמריקאים אנטישמים, כאלה... אולי סטודנטים זרים או לבנים, כאלה ווקים,
כן.
מאוד מאוד שמאלנים. הם לא, לא אנחנו כזה, לא באמת יודעים, הם לא יודעים מה הם אומרים וכל כן. מיני דברים כאלה. אז מה את יכולה באמת לספר לנו על הגזרה הזאת?
אז זה מאוד מעניין, כי אני חושבת שכשאנחנו בארץ חושבים על הסטודנטים האלה, אנחנו חושבים שכל מה שהם עושים כל היום, זה ללכת ולהתנגד לישראל, ולדבר על ישראל ולהפגין. במקרים רבים זה גם נכון, אבל זה לא הדבר היחיד שמאפיין אותם. ואני אתן רק דוגמה אחת. ממש לפני שבועיים לדעתי, ה-FBI יצר רשת של אנשים שהם חלק מארגון שקוראים לו The Turtle Island Liberation Front, החזית לשחרור אי הצו, שתכננו פיגועים, גדולים, בערב השנה החדשה, ב-31 לדצמבר, עצרו אותם וממש נסעו למדבר והרכיבו פצצות את זה. ולמה אני מספרת את זה? כי האנשים האלה, גם במסרים שלהם, הביאו מסרים אנטי-ישראלים ואנטישמיים ואנטי-ציונים מאוד מאוד חריפים. אבל לפי השם של הארגון שלהם, אתה יכול להבין שהמטרה המרכזית שלהם היא לא ישראל. המטרה המרכזית שלהם היא ארצות הברית. Turtle Island, אי הצו, זה הכינוי של חלק מהשבטים הילידים, מה שאנחנו קוראים אינדיאנים, לארצות הברית. אתה מסתכל על המפה הפוך, זה נראה כמו צו. אז באמת יש איזה ייחוד מאבקים. אז הייתי מאפיין את הסטודנטים האלה באנשים שמנסים להתאים לאיזושהי תבנית שנבנתה עבורם, שבמסגרתה הם תומכים בכל מיני מטרות שנתפסות כמטרות הנכונות לתמוך בהם. אז אם זה זכויות של אמריקאים ילידים, שכבר דיברתי על זה, אצלנו בקולומביה כל שנה הייתה תהלוכה, שדרשה מהאוניברסיטה לשנות את השם של הספרייה, שקום לה בטלר על שם... אדם אמריקאי שמסתבר שהיו לו עבדים, כמו בערך כל אדם לבן אמריקאי בתקופות האלה, לשם של השבט הילידי שעל האדמה שלו קולומביה יושבת. אז זה, וכמובן דברים שאנחנו היינו מסכימים איתם וחותמים עליהם, כמו זכויות להט"ב, זכויות נשים, זכויות מיעוטים, אנטי גזענות נגד שחורים וכו' וכו'. אז אלה סטודנטים שבעצם הם... תומכים בסל של ערכים מסוים שנתפס על ידיהם כהדבר הנכון לתמוך בו. אני חושבת באופן אישי שברוב הדברים גם אני הייתי חותמת, אבל איכשהו הסיפור האנטי-ישראלי, וכשאני אומרת אנטי-ישראלי אני לא מדברת על 67, אני מדברת על 48, זאת אומרת, על התנגדות לעצם קיומה של מדינה יהודית בכל גבול עם כל ממשלה, לא משנה מי, אז הפך לחלק מהעניין הזה, ולמחות נגד ישראל נהיה הדבר שאולי הכי נוח לעשות מבין כל הדברים האלה שהם תומכים בהם, כי למחות נגד היחס לשחורים אפשר, אבל לשנות את ה-NYPD או את ה-LAPD כנראה יהיה קצת קשה, למחות נגד ממשלת ארצות הברית על זה שהיא נשלה את האמריקאים הילידים מאדמותיהם זה אפשרי, אבל... מה הסיכוי שארצות הברית תגיד, טוב, אנחנו מתקפלים והולכים הביתה ונותנים להם חזרת האדמות שלהם, כולנו מבינים שאפסי. וכך גם על דברים אחרים שהם תומכים בהם. ולכן הכי קל זה לבוא נגד ישראל. זו דמוקרטיה שרגישה לדעת קהל, אבל היא לא גדולה כמו ארצות הברית, אז היא קטנה מספיק כדי להיות פגיעה לחרמות וליחסי ציבור שליליים. אז זאת מין מטרה שהם בחרו בה.
פה אני מנסה... לקשר את את הזרם השמאלני, נקרא לזה, לזרם שאולי בספרות האקדמית כבר נקרא יותר הזרם הירוק.
כן.
זאת אומרת, האסלאם. שמה באמת אולי אנחנו רואים יותר סטודנטים, מה שנקרא, עם חזות מזרח תיכונית.
נכון.
ועם דעות באמת שקושרות את האסלאם, עם השמאל הרדיקלי וכל מיני זכויות אדם, זכויות, כן. זכויות הפרט וכדומה. מה את יכולה לספר לנו על הגזרה הזאת, שמשום מה אנחנו משייכים אותה לחזית השמאלית, למרות שלאו דווקא היא נמצאת
אז שם. אז זהו, אז אני חושבת שחשוב להבין. אני אדבר קודם כל על הקשר בין שתי הקבוצות האלה, ואז אני אזלוג רגע לסיפור של החזית הירוקה. אז הקשר ביניהם הוא ממש לא טבעי. אם נחשוב על זה רגע, גם המאזינים, אין להם כמעט כלום במשותף. החבר'ה המוסלמים, האיסלאמיסטים, הם מאוד מאוד שמרניים, בעוד שהשמאל, הקומוניסטי, מאויסטי, לניניסטי, איך שהם לא ירצו לקרוא לעצמם, מאוד מאוד פרוגרסיביים. הצד האיסלאמיסטי לא מאמין בזכויות נשים, בטח לא להט"ב, כפי שאמר נשיא איראן לשעבר מחמוד אחמדינג'אד, אמר את זה בנאום בקולומביה, אין הומואים באיראן. אז זו העמדה של הצד הזה. בעוד שהעמדה של הצד השני, של השמאל הרדיקלי, היא כמובן שונה בתכלית. כמעט אין שום דבר, זה צד מאוד מאוד שמרני מול צד מאוד מאוד פרוגרסיבי, ובמשהו שבספרות קוראים לו תיאוריית הפרסה, הם מתאחדים. והדבר היחיד שמצליחים ככה, הפרסה הזה, זאת אומרת, יש את כל הקשת של הדברים, ובסוף שני הקצוות למטה הם הכי קרובים. והדבר היחיד שמקרב ביניהם בלמטה, זה אנטישמיות והשנאה הזו לישראל. כשהחבר'ה האיסלאמיסטים, לא מוסלמים, איסלאמיסטים, מביאים איתם תפיסות מאוד מאוד אנטי-יהודיות, אנטישמיות, אנטי-ישראליות, מבית גידולם האיסלאמיסטי, והשמאל הרדיקלי מביא את זה מבית גידולו, הקומוניסטי, ואיכשהו זה מתאחד, וזה הדגל שהם מצאו שיכול לאחד אותם יחד. עכשיו, זה מדהים, כי בסוף, אם תחשוב על זה, השפה שהם מדברים היא מאוד מאוד דומה. אז האיסלאמיסטים ידברו איתך על כיבוש, שאומרים שהמערב בא וכפה עליהם וכבש אותם וכולי, בעוד שהשמאל מדבר על מאבק מעמדות בין החזקים לחלשים. עכשיו, המערב הוא החזק והארצות המוסלמיות הן החלשות, אז בעצם השפה הזו מתאחדת, והם צריכו ליצור איזושהי שפה של כיבוש, של זכויות אדם, של כל הדברים האלה, שאיכשהו הם מדברים את אותה שפה, אבל זה אינסטרומנטלי בלבד, זאת אומרת, זה עוזר לשני הצדדים. אחרי נפילת ברית המועצות, הצד האדום, השמאלי, היה צריך איזה קר רביעה אחר כדי להפיץ את הרעיונות שלו, כי ברית המועצות כבר לא הייתה שם כדי לסייע בדבר הזה. המוסלמים הרגישו שהם במוביליות חברתית נמוכה, שהם במעמד נמוך יותר, אז הם היו צריכים מישהו אחר שיעזור להם להפיץ את המסרים שלהם. ואז החיבור הזה נוצר. עכשיו, הסיפור האיסלאמי הוא מעניין, כי הוא בא לידי ביטוי בצורות ממש שונות באירופה ובארצות הברית. באירופה אנחנו מכירים את סיפור ההגירה, מהגרים המזרח התיכון, מצפון אפריקה, שמביאים איתם סנטימנטים מאוד מאוד אנטי-ישראלים ואנטישמיים. בארצות הברית זה לא המצב. הקהילה המוסלמית בארצות הברית היא קטנה מאוד מאוד מאוד. יש שאומרים, מספרים מדויקים, כי גם בוודאי לא כולם רשומים מבחינה חוקית וכולי, גם היהודים וגם המוסלמים, כאילו יש גם הרבה ישראלים ויהודים לא חוקיים בארצות הברית וגם מוסלמים, אבל לפי הרשומות, הקהילה המוסלמית קטנה אפילו מהקהילה היהודית שהיא 0.2% מהאוכלוסייה. אז זה לא עניין של הגירה, זה עניין יותר של קהילות שחורות שהתאסלמו. אז זו קהילה קטנה, אבל אני חושבת ש... וזאת תהיה אמירה, אני חושבת ש... תהיה קשה למאזין הישראלי, שאנחנו מתקרבים לסוף תור הזהב של יהדות ארצות הברית, ואולי נמצאים בפתחו של תור הזהב של הקהילות המוסלמיות בארצות הברית. שפתאום השפעה שאף פעם לא הייתה להם, פתאום יש אותה. פתאום ראש העיר הכי חשובה בארצות הברית, ניו יורק, הוא אדם מוסלמי גאה. ופתאום אנשים, חברי קונגרס, חברות קונגרס בעיקר, מוסלמיות מאוד מאוד בולטות, כמו אילהן עומר, כמו רשיד אטלייב, ואנשים משפיעים ומובילי דעת קהל, כמו לואיס פארחן, ממלאים אולמות כמו טיילור סוויפט. ופתאום ההשפעה שלהם גדלה וגדלה וגדלה.
אז באמת, קדמת אותי קצת, רציתי לשאול על זוהרן ממדני. האם זאת לא הדוגמה המובהקת דווקא לקשר בין שני הזרמים, בין הזרם האדום לזרם הירוק?
חד משמעית, אני חושבת שזוהרן ממדני הוא דוגמה מדהימה לקשר הזה, מכיוון שהוא אדם שהוא מוסלמי וקומוניסט. עכשיו, איך הדבר הזה יכול להתיישב ביחד? רק במציאות האמריקאית או המערבית הוא יכול להתיישב ביחד, כי בכל מציאות אחרת... קומוניסטים הם מאוד מאוד פרוגרסיביים חברתית, שוויון מלא לכולם, האמונה האסלאמית לא בדיוק תומכת בשוויון נשים וכדומה. אבל רק במציאות שאנחנו נמצאים בה היום, אפשר להגיע למצב הזה שאתה יכול להגיד, אני מוסלמי אבל לא לגמרי, ואני קומוניסט אבל לא לגמרי, אז אני איפשהו באמצע ויש לי את המקף הזה, המוסלמי-קומוניסט. וזה קורה בעיקר כי אנחנו גדלים בדור. תחשוב על זה, זה בין הדורות הראשונים בארצות הברית, שנולדו ממש סמוך או קצת אחרי נפילת ברית המועצות, בשנות ה-90. זוהרן ממדני בן 33, נולד ב-92 או 91 לדעתי. אז הוא לא חי תחת קומוניזם, הוא לא יודע מה זה המלחמה הקרה, הוא לא, אז זה דור שלם שגדל, ודורות שאחריו שגדלים, שהם לא מבינים מה המחיר שהעולם שילם על הקומוניזם, מה המחיר שפרטים, אנשים שילמו על הקומוניזם בזכויות הפרטיות שלהם ובחייהם. אז קל להיות קומוניסט.
בתור מישהי שהייתה שם, את יודעת להצביע האם הם מעצבים את האקדמיה בתפיסת עולמם, או שהאקדמיה מעצבת אותם?
אני חושבת שיש פה יחסי גומלין מאוד משמעותיים. תראה, אני חושבת שבהתחלה, הפרופסורים הקומוניסטים והאיסלאמיסטים והאנטי-ציונים הרדיקליים לא היו הרוב. והם ישבו, כיננו בתוך האוניברסיטאות, והפיצו את משנתם לסטודנטים שלהם, לחברי הסגל האחרים שחושבים כמוהם, אבל זה היה די בשוליים. היום זה כבר נהיה המיינסטרים האקדמי בחלק מהמוסדות, לא בכולם. ואז, ברגע שזה נהיה המיינסטרים, ושגם אדמיניסטרטורים, ולא רק מרצים הם אלה שמחזיקים בדעות האלה, ופתאום חלק גדול מהסטודנטים גם מחזיק בדעות האלה, אז זה נהיה הבונטון של האוניברסיטה, ואז גם מחנכים הלאה. ואז אותם אנשים שהתחנכו על התורות האלה חוזרים אחרי זה בתור מרצים, וזה איזשהו כדור שלג שבסוף מתגלגל ומזין ומגדיל את עצמו. ואז אנחנו נמצאים פה בבעיה, שהאקדמיה מצד אחד יצרה את מה שאני קוראת לו אנטישמיות אקדמית, של ממש יצירת התשתית הרעיונית לשלילת קיומה של מדינת ישראל, ומכיוון שהם יצרו את התשתית האקדמית הזו, יש כבר סטודנטים שהתחנכו על פיה, והם כבר בוגרים מספיק כדי לחזור בתפקיד של מרצים לאותם אוניברסיטאות ואוניברסיטאות אחרות. כך זה מתגלגל.
אם אנחנו מחלקים, קוראים יותר נכון לכל החלק הזה, הצד השמאלי בפוליטיקה של ארצות הברית. את חושבת שאיבדנו את המפלגה הדמוקרטית?
אני לא חושבת שאיבדנו אותה. אני חושבת שאנחנו עושים כמעט הכל כדי לאבד אותה. לאורך שנים, מדינת ישראל בשנים האחרונות כמעט החליטה, לא יודעת אם זו החלטה מודעת, אני לא רוצה לייחס כוונות לאנשים שאני לא נמצאת בתוך הראש ותהליך קבלת ההחלטות שלהם. אבל מדינת ישראל באופן מאוד מאוד בולט, הזדהתה עם צד אחד במפה הפוליטית האמריקאית, עם הצד הרפובליקני, לנקודה שבה אימות עם הצד הדמוקרטי נחשב מועיל פוליטית, להיכנס בביידן, להיכנס באובמה, מביא מנדטים, אז ממשיכים לעשות את זה ולעשות את זה, גם אם זה לא באינטרס החיוני של מדינת ישראל. וכמה שאנחנו ממשיכים לעשות את זה, אנחנו מציירים את עצמנו כפחות ופחות שותפים של אנשים בזרם הפוליטי, המרכז, שמאל והשמאל, וזה עוד פעם מזין את עצמו ומפתח יותר אנטי נגד מדינת ישראל. עכשיו, אני לא חושבת, ואני בהחלט לא מתכוונת, שהכל באשמתנו. אני חושבת שיש תהליכים מסוכנים מאוד שקורים בתוך המפלגה הדמוקרטית, שלא משנה איך מדינת ישראל הייתה מתנהגת, הם היו מתקיימים. הסיפור של הסקווד, של הקבוצת מחוקקים, מחוקקות בעיקר, המאוד מאוד פרוגרסיביים ששוללים את קיומה של מדינת ישראל, זה אירוע שהוא לא בהכרח קשור למדינת ישראל ולמה שהיא עושה. זאת אומרת, ראשית הטלייב הייתה ביומה הראשון בקונגרס, מצטלמת עם מפה של העולם, כשהמילה ישראל מחוקה ויש עליה פתק פוסטית עם השם פלסטיין, גם אם מדינת ישראל הייתה המדינה הנאורה ביותר בעולם. כי היא פשוט לא מאמינה בזכות קיומה של מדינת ישראל. אבל התפקיד שלנו כמדינה הוא לעבוד עם הצד הליברלי, עם המפלגה הדמוקרטית, עם הנציגים שלהם ועם הבוחרים שלהם, כדי לדאוג שהפלג הזה, האולטרה אנטי-ציוני, ידחק לשוליים. ובמקום זה אנחנו נותנים לו את כל הסיבות לגדול ולגדול ולחרסם עוד בתוך המפלגה. אם לפני שנתיים היינו חושבים על זה שאדם כמו ממדני, שהוא שולל את קיומה של מדינת ישראל, ייבחר לראש עיריית ניו יורק, היינו חושבים שזה הזוי. יתרה מכך, אם הייתי אומרת לך שאפילו מחוקקים דמוקרטים בכירים לא מסוגלים פוליטית להתנער ממנו, אחרי שהוא אמר דברים מחרידים, שאומר globalized intifada, אני לא מבין מה הבעיה בזה, זה קריאה לזכויות אדם, היינו חושבים שזה הזוי. זה שהמחוקק היהודי הבכיר ביותר היום בארצות הברית, צ'אק שומר, לא מסוגל להגיד, ממדני לא אמור לייצג את המפלגה הדמוקרטית. זה מראה עד כמה המצב הוא בעייתי.
אז אומנם אנחנו מדברים על הדמוקרטים באיזשהו, אולי בתת מודע מאחורה, אנחנו חושבים שאצל הרפובליקאים הכל בסדר, אבל גם, לא. גם שמה אנחנו בצרות צרורות. שזה מוביל לקבוצה השלישית שאת מנתחת בספר, שזה בעצם, אם אפשר לקרוא לזה, האנטישמיות הקלאסית מצד כן. ימין, תיאוריות קונספירציה של היהודים שולטים בעולם, היהודים שולטים בכסף, מזיזים כן. תהליכים. ואנחנו רואים, במקביל לממשל טראמפ, שהוא אולי הכי פרו-ישראלי שיש, אנחנו רואים מתוך המפלגה שלו קולות שאני לא חושב ששמענו אי פעם כנגד ישראל. אנשים כמו טאקר קרלסון, קנדיס אבנס, כל המטורללים האלה. איך את מאפיינת את הקבוצה הזאת?
אז אני חושבת שבתוך המפלגה הרפובליקנית יש שתי קבוצות שצריך להתייחס אליהן. אחת לא אנטישמית ואחת כן. אני אתחיל עם הלא, כי זה הרבה יותר קל. וכשאתה אומר ממשל טראמפ, מי זה ממשל טראמפ? הנשיא טראמפ הוא בהחלט הכי פרו-ישראלי. וויטקוף הוא פרו-ישראלי. קושנר הוא פרו-ישראלי. האם ג'יי די ונס פרו-ישראלי? אני לא יודעת. זה לא ממשל טראמפ. זה טראמפ והכברת שלו. ג'יי די ונס הוא מועמד מוביל לנשיאות אחרי דונלד טראמפ. אני לא ממהרת להגדיר אותו פרו-ישראלי. הוא קודם כל פרו-אמריקאי, שזה בסדר. הוא אזרח אמריקאי, פטריוט אמריקאי, זה בסדר גמור. אבל הוא מייצג תופעה של בדלנות, שאומרת, אני את כספי המיסים של האזרחים האמריקאים משקיע רק בארצות הברית. עכשיו, לכל מדינה אחרת זה נשמע אמירה לגיטימית לחלוטין. אבל כשאתה המעצמה המובילה בעולם ורוצה להישאר מעצמה מובילה, אז יש לך תפקיד שהוא מעבר ללנהל את ענייניה של המדינה שלך, אלא לדאוג גם לשלום העולם. זה נשמע גדול ומפוצץ, אבל כשאתה מעוניין להישאר המעצמה הרלוונטית היחידה בעולם, זה מתפקידך, זה מתפקידך. והם לא מעוניינים לעשות את זה. הם מעוניינים להשקיע רק בפנים. ומדינת ישראל לא הצליחה כראוי להסביר לאנשים האלה למה זה אינטרס אמריקאי לסייע למדינת ישראל. ואני גם אגיד יותר מזה, אני חושבת שאנחנו, קודם כל, זה אינטרס אמריקאי לסייע למדינת ישראל, כי אנחנו מייצגים אינטרסים אמריקאים במזרח התיכון. לא כי אנחנו פאפט שלהם, אלא מכיוון שיש לנו אינטרסים משותפים. וכשאנחנו דואגים לאינטרסים שלנו, אנחנו גם דואגים לאינטרסים האמריקאים, וחוסכים מהם את מה שסוריה ועיראק לא חסכו מהם, שזה להציב חיילים על הקרקע. אנחנו חוסכים מהם את הדבר הזה. אנחנו מסייעים להם בשיפור טכנולוגי של המערכות שלהם. היה נערך המערכות שהתקנו על מטוסים אמריקאים, ואחרי זה גם האמריקאים משתמשים. אבל הסיפור שם זה שהם פשוט לא מעוניינים לסייע יותר. מדינת ישראל גם לא הסבירה להם כמה היא נכסית, וגם מתחה את הסיוע הזה עד תום. ממש, ואז עוד קצת. יש חלקים בסיוע הזה, ואני לא מומחית לזה, ויש רבים וטובים ממני שכותבים על זה באופן מאוד ברור, שאנחנו יכולים להסתמך עליהם קצת פחות. אני יכולה להבין למה משלם מיסים אמריקאי, חורה לו שמדינה מתקדמת, חברה ב-OECD, צריכה לקבל מיליארדי דולרים בשנה. למה הוא צריך לשלם מיליארדי דולרים בשנה למדינה מפותחת, עם כלכלה מפותחת וחינוך מעולה, עם אחוז סטארט-אפים משוגע לנפש? אז אנחנו גם צריכים גם להוכיח שאנחנו נכסים, וגם אולי לחשוב על לצמצם את הדברים שהם לא הכרחיים. אז זה הצד הלא אנטישמי, שיכול מאוד לאהוב אותנו, אבל הוא פשוט לא רוצה לעזור לנו, כמו שהוא לא רוצה לעזור לטיואן או לאוקראינה. זה הצד הראשון. הצד השני הוא הצד הבעייתי יותר, בעיניי, מוסרית, כי הוא צד אנטישמי. אנחנו רואים אנשים כמו ניק פואנטס, שהוא מודה על עצמו שהוא מעריץ את היטלר. זאת אומרת, זה כבר לא במחשכים. אם דיברנו קודם על השמאל שפעם הריצו את חמאס בדלתות סגורות ועכשיו זה בחוץ, אז ככה, אז מעריצים את היטלר בדלתות פתוחות לחלוטין. הקבוצה של ה-Young Republicans of New York, הרפובליקנים הצעירים בניו יורק, נאלצה להתפרק בגלל שנחשפו הודעות שט פנימיות שלהם, שבהם הם מביאים גזענות מחרידה נגד שחורים ואמירות אנטישמיות קיצוניות. יש ממש פלג שאני חושבת שבגלל זהות הנוצרית לבנה שלהם הופכת להיות יותר ויותר ויותר משמעותית בזהות שלהם, אז גם העמדות האנטישמיות, כי כשהנצרות שלך היא ערך כל כך משמעותי עבורך, נצרות בהגדרה הקיצונית, הלבנה, הלאומנית שלה, אז גם פתאום היהודים הם אלה ששולטים בעולם, והם אלה שרצחו את ישו, ואלה שעשו כל מיני דברים מחרידים לאורך ההיסטוריה, שהם האויב של הנצרות, שגורם לנו לבעיות רבות מאוד. אבל אני אגיד לך עוד משהו. שהוא יהיה קצת קשה אולי לשמוע בהתחלה. בסוף, כשיושב דוד כהן בסדרות, ומחכה שמיירט כיפת ברזל יירט את הטיל שיצא לכיוונו מעזה, זה לא משנה לו אם חבר קונגרס הצביע נגד מימון מיירטי כיפת ברזל, בגלל שהוא בשמאל הקיצוני, בגלל שהוא ימני קיצוני, או בגלל שהוא פשוט בדלן. המיירט לא יגיע והטיל ייפול. ולכן אנחנו צריכים לפעול, למרות שמוסרית, הם לא באותה דרגת חומרה, אבל מעשית אנחנו צריכים לפעול ביתר סט ובצורה מאוד מאוד מחמירה למיגור שלושת התופעות האלה. או לפחות לצמצם אותן.
והקבוצה האחרונה שאני רוצה לדבר איתך עליה, כנראה הקבוצה שהכי קרובה אלינו, זה בעצם אחינו בארצות הברית, כן. הקהילה היהודית, שגם אותה אנחנו מצליחים לאבד.
נכון. אני חושבת שחשוב שנבין. יש, בגדול, מדינת ישראל לאורך השנים הסתמכה על שתי קהילות גדולות. על אחת גדולה ואחת משמעותית. הגדולה זה האבנגליסטים, שלפי כל הסקרים, במהלך המלחמה, את הדור הצעיר של האבנגליסטים, אנחנו מאבדים בקצב מטורף, ועל הקהילה היהודית. ששם ההסתמכות לא הייתה בגלל, אתה יודע, האבנגליסטים יש להם את המניעים הדתיים שלהם לתמיכה בישראל, אצל היהודים היה פשוט כי הם יהודים, והם חלק מאיתנו. עכשיו, הפערים הבין-דוריים שקורים במערב, לא פוסחים, כאילו זה לא פסח שאתה עושה סימן על הדלת היהודי וזה ממשיך הלאה ולא לא פוגע בך. גם היהודים סובלים מהמתיחות הבין-דורית הזו. אני אספר איזה סיפור אולי קצר, שכשלמדתי בקולומביה, היו כל הזמן מגיעות הצעות חרם על ישראל של BDS למועצת הסטודנטים. ולפני אחת ההצבעות האלה, הגיע ארגון שניסה לעורר שיח בתוך נשים בקהילה היהודית, והביא נשים מכל מיני דעות. והייתה שם בחורה יהודיה שפעילה בארגון אנטי-ציוני, ואז היא אמרה, אתם יודעים, אני הייתי אצל ההורים שלי בסופש, ואמרתי להם שנכת להצביע בעד ההצבעת BDS, ואז אבא שלי הסתכל עליי ואמר לי, איך את רוצה שאני אספר לסבתא שלך בשמיים שהנכדה שלו הצביע להחרים את מדינת היהודים? ולי זה עשה נורא נורא עצוב. אותה זה הצחיק. כי מבחינתה, לתמוך בישראל זה משהו שלהם, של הזקנים, של הדור של סבתא שלה, אולי של אבא שלה. והפער הבין דורי הזה מתבטא בקהילה היהודית. ומדינת ישראל, לצערי, לא עשתה מספיק אחד כדי לצמצם את הפער הזה, כי היה אפשר. היה אפשר לקרב את הצעירים היהודים על ידי כל מיני יוזמות, וגם להסביר להם קצת מה אנחנו עושים במלחמה הזאת להזדל. אנחנו לא הסברנו להם. עשינו דברים ולא התחשבנו, לא רק שלא הסברנו, גם לא התחשבנו באיך זה משפיע עליהם. הדברים שמדינת ישראל עשתה השפיעו עליהם באופן ישיר, בתקריות אנטישמיות, בריסוסים של צלבי קרס, בריסוסי פרי גאזה על הבתי כנסת שלהם. ואנחנו התעלמנו מזה שכל מה שאנחנו עושים פה משפיע גם עליהם. אני לא אומרת שלא היינו צריכים לעשות דברים פה, אבל היינו צריכים להראות להם, לכל הפחות, שאנחנו מבינים שזה משפיע גם עליהם, ושאנחנו בצד שלהם. אבל זה נקודתי למלחמה. אנחנו לאורך השנים, מדינת ישראל, הסתכלה על יהדות התפוצות כאחד משני דברים. או כספומט, או חברת לובי. כשמדינת ישראל רוצה שיהודי עשיר כזה או אחר, מירי אדלסון בתקופת טראמפ, חיים סבן בתקופת אובמה, כשאנחנו רצינו שהם ילכו ללחוש על אוזנו של הנשיא, או יתרמו כסף לשכפצים, קרמים, לחיילים, אנחנו מאוד אהבנו את יהדות התפוצות. בכל שאר הזמן כמעט ולא התייחסנו אליהם, וזה במקרה הטוב. במקרה הרע, גרמנו להם להרגיש שאנחנו לא רואים בהם יהודים. שאנחנו לא רואים בהם חלק מהעם שלנו. עכשיו, הרבים מהם ימשיכו לתמוך בישראל כי הם ציונים בדיוק כמוני. אבל חלקם יגידו, סליחה, למה אני הולך, מסכן את כל החיים החברתיים שלי וחוטף מכות וכללות כדי לתמוך במדינה שאפילו לא אכפת לה ממני? למה? ואז קורה דבר מדאיג ממש, שיש איזה פיצול בין הזהות הציונית לבין הזהות היהודית. שפתאום אני יהודי, אבל אני לא, ישראל זה משהו אחר לגמרי. ואני חושבת שזה מתבטא בצורה ממש ממש בולטת במשהו אחד. פתאום השבוע ככה זה נחת עליי. איך קוראים לעצמם אנשים ממוצא קוריאני בארצות הברית?
אין לי מושג.
Korean American. Chinese American, Mexican American. היהודים הם היחידים שקוראים לעצמם American Jews.
בשביל להוכיח שהם אמריקאים קודם?
קודם כל האמריקאי, אחרי זה יהודי. אין אף, למיטב ידיעתי, גם קהילות אתניות, לא רק מדינות, Black Americans, African Americans, Hispanic Americans, והיהודים הם, עד כמה שאני מבינה, היחידים שקודם כל Americans ואז Jews. כי יש איזה ניסיון, אולי קודם כל אנחנו אמריקאים, ואחרי זה אנחנו הדבר השני הזה. זה לא אומר שהם לא ציונים ושלא אכפת להם. אבל זה מראה משהו על הלך הרוח ועל על הדבר הזה שנמצא בתת מודע. אני לא חושבת שזה במקרה שהם לא קוראים לעצם Jewish Americans. היחידים שאולי קוראים לזה Jewish Americans זה קהילות מסוימות ופיו, המכון סקרים. בגלל שהם קוראים לכולם Korean American, אז הם יקראו גם Jewish Americans. אבל ברחוב אף אחד לא מדבר ככה. ואני אגיד פה דבר אחד, כי אני חושבת שהוא חשוב, כי דיברנו קודם על ממדני, וזה בדיוק הקלף שהוא משחק עליו. מה הוא מנסה לעשות עכשיו, גם בקמפיין, אבל מאז שהוא נבחר הרבה יותר, להפריד בין הקשר לישראל לבין הזהות היהודית. לפני המלחמה, פיוס וסקר, 80% מהיהודים האמריקאים מגדירים את הקשר לישראל כחלק מהותי בזהות היהודית שלהם. בסדר? מה המדני מנסה לעשות? הוא הולך ומחזק קהילות יהודיות אנטי-ציוניות. שים לב שכל הקהילות הגדולות שהוא מעלה איתם תמונות וסרטונים ומדבר על הביקורים אצלם, עכשיו בחנוכה הלך להדליק נרות את זה, זה סאטמר, זה נטורי קארטה, כל מיני כאלה שהם אנטי-ציונים. ואז מה הוא אומר? אני אנטישמי? תראו, אני בחנוכה כל יום הלכתי להדליק נרות בסאטמר, בנטורי קארטה. אני אחלה, היהודים חברים שלי, אני מת עליהם. הציונים זאת הבעיה. עכשיו, כאמור, 80% רק מגדירים את ישראל כחלק חשוב, הרבה יותר מזה הם ציונים. למעשה, כמעט כל הלא חרדים הם ציונים. וחבד, אולי לא הגדירו את הזמן ציונים, אבל הם בהחלט ציונים. אז מה הוא אומר? היהודים הם לא הבעיה, הציונים הם הבעיה. וזה כל כך מסוכן לקהילה היהודית בארצות הברית, שברובה המכריע היא ציונית. כי אז הופכים אותם למשהו רע, למשהו שצריך להילחם בו. פשוט מצאו דרך אחרת לנסח את זה.
אם עכשיו הייתי נותן לך את משרד החוץ, כן. לדוגמה, ועלייך הוטלה משימה לנסות, להתוות איזה תוכנית להילחם בכל הדבר הזה.
כן.
מה הם השלושה דברים הראשונים שהייתם?
קודם כל, אני חושבת, וזה לא אחד מהשלושה, אבל אני חושבת שקודם כל חשוב שמקבלי ההחלטות שלנו יסבירו לציבור שזה יהיה תהליך שיקום ארוך, התוצאות יגיעו עוד הרבה שנים, ואנחנו נצטרך להשקיע בזה הרבה מאמצים. למה אני אומרת את זה? כי הרבה מאוד פוליטיקאים, רובם למעשה, לא אוהבים להתעסק בדברים שהם לא יראו פרי בכהונה שלהם. אז למה להתעסק בדבר הזה, כמו קשר עם יהדות ארצות הברית, כמו מעמדה של ישראל בעולם, אם השר עוד 20 שנה יראה מזה, ואני משקיע את הכסף. אז לא, אנחנו חייבים להשקיע את הכסף, גם אם לא נראה מזה עכשיו. ואנחנו לא נראה מזה עכשיו, כי זה תהליכים שלוקחים שנים. הדבר הראשון שהייתי עושה, וזה צעד חירום, וזה אולי נשמע קלישאתי, זה מינוי ראש מערך הסברה לאומי. זה נשמע משהו קטן ולא משנה. אבל העובדה היום היא, שעשיתי איזו ספירה לא מזמן, יש באזור ה-15 גופים רשמיים של מדינת ישראל, או חצי רשמיים כמו הסוכנות נגיד, שמתעסקים בהסברה, דיפלומטיה ציבורית, איך שלא תרצה לקרוא לזה. אין להם מסר אחיד, אין אף אחד שמחליט מי עושה מה. הם כולם דורכים אחד לשני על הרגליים, ויותר גרוע מהכל, כל אחד אומר, השני יעשה. חייב שיהיה גוף אחד שמתווה את הדרך, מתווה את המדיניות, ואוכף אותה. שיודע להגיד לשר, לא משנה, בלי שמות, לשר שאומר דברים שעושים לנו נזק בעולם, אדוני, אתה לא יכול להגיד דברים כאלה. ושיהיה לגוף הזה שיניים, זה צעד חירום. להחליט מי הגוף הזה, אני חושבת שזה יכול להיות מערך ההסברה הלאומי, וזה יכול להיות משרד החוץ, זה יכול להיות משרד ראש הממשלה, למרות שבעיניי זה פחות טוב, כי שם יש קשב לכל כך הרבה דברים שלא יהיה קשב אמיתי לזה, אבל צריך להחליט על גוף אחד, שהוא מתווה מסר שכולם הולכים איתו, ורץ עם הדבר הזה. זה הדבר הראשון. הדבר השני שאני חושבת שאנחנו חייבים לעשות, זה להקים איזשהו, ואני אקח איזה מושג מעולם העסקים, joint venture, בין מדינת ישראל ליהדות התפוצות. והגוף הזה, יחד עם מערך ההסברה הלאומי, יעשה הכל, בכל שרשרת הערך. ינסח מסרים, יגייס משפיענים, ייקח חברות פרסום, יעשה מדדים, לראות עם מה עובד על כל קהל ומה צריך להמשיך לעשות או לא לעשות. ולמה הם יהדות התפוצות? אחד, כי הם חייבים להיות חלק מזה. ושתיים, כי אלה אנשים שגרים במקומות האלה. הם יודעים מה עובד מול האנשים שהם באים איתם במגע ביום יום. והדבר השלישי זה שהייתי עושה חינוך פנימה. אחת הבעיות הגדולות, תראה, מעבר לאיום הקינטי, למה שרים וחברי כנסת מתעסקים בחיזבאללה ובחמאס? כי אנחנו הציבור דורש מהם לעשות את זה. אנחנו היום לא הולכים לקלפי ודורשים מנבחרי הציבור שלנו להתעסק במעמדה הבינלאומי של ישראל, למרות שאני חושבת שזה איום לא פחות מארגוני טרור שנמצאים על סיפנו. אם מדינות העולם יפסיקו לסחור איתנו, אנחנו לא נהיה אותה מדינת ישראל שאנחנו היום. אם אנחנו נהיה תחת אמברגו נשק, אנחנו לא נהיה מסוגלים להגן על עצמנו. ולכן אני חושבת שהדבר השלישי שהייתי עושה זה הסברה כלפי פנים, להסביר לציבור הישראלי למה זה כל כך חשוב לעסוק בדברים האלה, וגם להסביר לפוליטיקאים שלנו למה זה חשוב לעסוק בדבר הזה, ולמה יש להם אחריות לאומית ולא רק מפלגתית, להתבטא בצורה שהולמת את האסטרטגיה ואת האינטרסים של מדינת ישראל.
אופיר דיין, תודה רבה שהגעת.
יוסי, תודה רבה.
נקודה מאוד מאוד חשובה, שאני מקווה שמישהו שם למעלה יתעורר.
אינתיפאדה על האדסון בחנויות, ואני גם אגיד לך שידיעות אתמול החליטו להאריך את המבצע עד סוף השנה, אז עד ה-31 לדצמבר, הספר רק ב-40 שקל באתר של ידיעות.
זה הסימן.
זה הסימן, אז רוצו לידיעות ספרים.
תודה רבה למאזינים.
תודה רבה, יוסי.